היום סיפור קצת קשוח וכואב. היה לנו כל מיני סיפורים נחמדים עד עכשיו, והיום זה סיפור שקצת ידרוש מאיתנו עצבים חזקים, אבל בואו נעשה הקדמה ונזכר שהסיפורים האלו נכתבים כדי ללמד אותנו. כלומר, הם לא נכתבו רק כדי שנדע על כל מיני דמויות וכאלה, אז נכתב גם אלינו. כלומר, יכול להיות שהסיפור הוא כתוב בעוצמה מאוד גדולה, את יכולה לקחת אביון טיפה אחורה, ואז יותר בנות יוכלו לראות טיפה אחורה, כן, בדיוק. עוד קצת, עוד קצת, עוד טיפה אפילו, כן. את תקחי טיפה אחורה, את בעצמך, זהו. קחי את זה, יפה מאוד, ככה, כמה שיותר בנות יראו. בסדר, אתם שומעות אבל לפחות? כן? זה עובד הדבר הזה? שומעים? ככה? יותר טוב? זה. יש פה רוב מנצח. אז הסיפורים נכתבו כדי שנלמד מהם, אז יכול להיות שהסיפור הוא בעוצמה מאוד מאוד גדולה, אז בסדר, אנחנו נוריד את העוצמות וניקח אותם עד אלינו, אבל בסוף הנקודה, הלב, שייך בכל אחד, אצל כל אחד ואחד מאיתנו. בסדר? אז נצא לדרך. יש לכם כוח? יופי. יעקב, ברוך הבא. בוא, אתה מאזן פה את הספינה, תכף היא מתפכת. אמרו עליו, מה? לא. יש דפים, רק זה. אמרו עליו על נחום איש גמזו, טוב שאתם צוחקים וצוחקות לפני שמתחילים, כי תכף להתהפך. אמרו עליו על נחום איש גמזו שהיה סומה משתי עיניו וגידם משתי ידיו, וקיטע משתי רגליו וכל גופו מלא שכין, ורגלי מיטתו מונחות בספלים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים, זו תמונה מזעזעת. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע. ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים. אמר להם, בניי, פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי, שמובטח לכם כל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. פינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, ונפל הבית. המקור הוא גמרא בתענית. לא נשמעתי כאן. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עם מסוי שלושה חמורים. אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא אני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי, רבי, פרנסני. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצא נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלוחסו על עיניך יסומו. ידיי שלוחסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלוחסו על רגליך יתקטעו, ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. כן? בירושלמי זה כמעט אותו סיפור, רק בירושלמי זה קצת יותר... בראשון הוא אמר לו, אמתן לי עד שאחזור. הוא לא אמר לו, אמתן לי עד שפרוק מהחמור, אמתן לי עד שאחזור. איזשהו הבדל, אבל הסיפור ביתר פירוט מופיע בבבלי. בסדר? סיפור קשה. מה רוצים מאיתנו בכזה סיפור? זה... יש פה מציאות מאוד מאוד של סבל, ושאדם הביא עצמו את הסבל הזה. מה הפשר של הסיפור הזה? בואו נתחיל. נחום איש גמזו, אנחנו התחלנו את הסיפור מאמצע, היה אדם קדוש, איש מלומד בניסים, שהיה אומר על כל דבר גמזו לטובה. כן? היה אומר על כל דבר גמזו לטובה. ומתברר שדפים רב שבתאי, ומתברר שהסיפור שהגמרא איתו מתחילה, אנחנו משגם זו, כולכם מכירים ומכירות אותו, נכון? ביקשו ממנו ללכת, הקיסר גזר גזרה, אמרו מי ילך לגזרה, הוא ילך אנחנו משגם זו, שהוא מלמד בניסים, וקראו לו מלא תקלות בדרך, וכל דבר הוא אמר גם זו לטובה. אז התכונה כזאת היא, של מישהו שמזהה בכל דבר במציאות השגחה אלוקית. כל דבר, היכולת להגיד על כל דבר גם זו לטובה, היא בעצם תלויה ביכולת שלנו לראות בכל דבר קטן, זה לחיות על מתח מאוד מאוד גבוה. אנחנו הולכים במציאות, ואם דברים משמעותיים קורים לנו, אז אנחנו שואלים את עצמנו למה זה קרה, אבל כל איזה פיפס שקורה, אנחנו לא מתרגשים ממנו. אנחנו משגם זה הוא מאוד מאוד רגיש, כמו ססמוגרף רגיש מאוד לכל מיני תנודות, וכל דבר שקורה לו, דברים גדולים, דברים קטנים, בסדר, נמזו לטובה, הכל בהשגחה, הוא מרגיש מושגח מאוד מאוד השם יתברך. זאת נקודת המוצא לסיפור הזה, התכונה שלו. ומהמקום הזה אני רוצה שננסה רגע ללמוד את הסיפור הזה. התמונה היא, הנה הרב שוכב בבית, מיטתו רעועה, על מיטה, איכשהו מתואר כאן, והבית הזה עוד רגע עומד ליפול. באים התלמידים ורוצים לפנות אותו כדי שלא, הבית לא ייפול עליו. אז הוא אומר להם דבר מאוד מאוד מיוחד. הוא אמר להם, קודם כל תפנו את הכלים, ואחרי זה תפנו את מיטתי, כל עוד אני בבית, אין הבית נופל. יש פה בעצם, בדו שיח הזה, סיפור של הבדלי גישות בין נחום יש גם זה לבין התלמידים שלו. מה חושבים התלמידים? הם באים ורואים את רבה מתייסר. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה. כבר פגשנו את זה אצל איוב. באים חבריו של איוב ורואים אותו מתייסר. והטענה שלהם היא, תשמע, לא יכול להיות שבאו לך איסורים בלי שעשית איזשהו חטא. אין איסורים בלא אבון. לא. וגם נחום יש גם זה לפי דעת תלמידה. למרות שהוא ודאי אדם גדול, ובוודאי הוא אדם, אדם מופלא, הוא כנראה יש לו איזשהו חטא כזה או אחר, ובגללו הוא סובל. כמו שאומרים הרעים של איוב לאיוב, מה אתה עושה? אין דבר כזה, תבדוק, תבדוק את עצמך יותר, תעמיק, תבדוק, תחקור, תגלה שעשית כל מיני תקלות. בסדר? גישה. ואנחנו אומר להם, תשכחו מזה. זה לא בגלל זה. אני עדיין, או לא, לא עדיין, אני, הוא יודע על עצמו שהוא צדיק גמור. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד מעניין. איך, מה האינדיקציה? אומרת, תראו, כל עוד אני בבית, כלום לא זז, כלום לא ייפול. זו הגדרה של צדיק. צדיק זה מי שמגן על סביבתו. מגן על דורו כעץ. משה רבנו אומר, יש בעץ עם עין, האם יש בעץ צדיק שמגן על דורו כעץ? אומר, אנחנו משגם זוג שכל עוד אני בבית, לא יקרה כלום. אני שומר על הבית, אני מגן על הבית, אני משגיח על הבית, שום כלי לא ייפול מהבית, הכל בסדר גמור. כלומר, הוא מוכיח להם, הוא מעביר אותם ממערך של שכר ועונש, שזה מה שפחות או יותר כולנו היינו חושבים. יש שכר ויש עונש, אדם עושה מצוות, מקבל שכר, עושה עבירות, מקבל עונש, וזה ודאי ידוע שלא תמיד מה שאנחנו רואים זה מה שבאמת. אומנם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, וכנראה אם נחום יש גם זה הוא דקדק מאוד, אבל זה ברור לפי התלמידים שיש לו כאן איזה, הוא עשה איזה משהו לא טוב, ולכן הוא נענש. ולכן הוא נענש. ונחום אומר להם, לא, זה לא בגלל זה. אין בי שום עבירה. לא עשיתי כלום, אני צדיק. שימו לב, יש כאן הגדרה מאוד חשובה לצדיק. צדיק זה מי שהסביבה מוגנת בגללו. הוא יודע להגיד, הבית לא ייפול והכלים יישארו כל עוד אני בבית. וגם אני מגן עליכם. אז אם כך, זה מאוד מאוד מעצים את השאלה. אז אם זה ככה והוא לא עשה שום עבירה, אז למה הוא סובל? והסיפור הזה מעביר אותנו לציר אחר של חיים. בסדר? למשוואה אחרת. יש משוואות של מצווה ועבירה. נכון? אסור ומותר. כמו קצת שחור ולבן. יש משוואות שהצד הראשון הוא לא מצווה, והצד השני הוא לא עבירה, אבל הן בכל אופן קיימות. לדוגמה, רגישות וחוסר רגישות. שמעתם על דבר כזה? מה, להיות רגיש זה מצווה? לא. להיות לא רגיש זה עבירה? להיות לא רגיש, לא הכל שאני מעליב מישהו, אני פוגע בו. לא פוגע בו. אני פשוט לא שם לב אליו, זה הכל. לא שם לב. מישהו בא, לא שמתי לב. זה לא מצווה, וזה לא עבירה. נכון? אחד המשחקים שאני אוהב לשחק עם הילדים שלי, עכשיו שהם קצת גדלו, אז זה יותר קשה לי, זה משחק ההפך. אתם אוהבים את משחק ההפך? מה ההפך מארוך? קצר. מה ההפך מגבוה? יפה, אתם חזקים בזה. אני מתחיל לסבך את זה עכשיו. מה ההפך מעמוק? רדוד. מה ההפך משטוח? איך? התחלנו להסתבך. מה ההפך משטוח? עגול? ההפך משטוח זה עגול? אולי ההפך מישר זה עגול. מה ההפך משטוח? איך? כאור? לא, כמור זה ההפך מכאור. מה? פסיכומטרי, עמוק. אמרת רדוד מקודם. איך? מה ההפך משטוח? מחוספס זה חלק. חידה. מה? בכבוד, בכבוד. מי זה, טדי? אני רואה פה את טדי? וואי, וואי, וואי. איזה כיף. מה? בואו, בואו. התחלנו בתשע, אבל הכל טוב. שיעור מתחרה. הייתם בשיעור מתחרה. של מי? קודש קודשים, הרב אליהו. שקתם לו את היד בסוף, זה מה שחשוב. זהו. מה ההפך משטוח? אני אגלה לכם. כי זה היחסית מהקלים, שאתם יותר מסובכים. נתקעתם בה, זה נפוח. נפח, שאת כאילו, לא, בסדר? מה, עכשיו נעבור, מה ההפך מהדיש? רגיש. מה ההפך מ... מהחלטי? לא החלטי, זהו, לא החלטי, זהו. מתלבט. מה ההפך מהדין? גס. כשאתה מגיע למידות בנפש, זה לא תמיד טוב ורע, וזה קשה להפוך את זה. יש דברים שקשה להפוך אותם. מה ההפך מעץ? חבורה מכירה את זה, את האחידה הזאת. מה ההפך מעץ? לא. דווקא רב שבתאי, אתה אמור לענות על זה. זה בול שאלה בשבילך. גם מבחינת הגיל וגם מבחינת הפאלי, כן. יפה, ההפך מעץ זה פאלי. מה זה פאלי? מה זה פאלי? עץ או פאלי, מה זה פאלי? אבל למה קוראים לזה פאלי? זה קיצור של פלסטיין, זה היה ב... זה משהו מיוחד לישראל, ארץ ישראל, עץ או פאלי, פלסטיין. היה בנק אנגלו-פלסטיין בנק. בקיצור, זה לא... אז יש כל מיני משוואות אחרות לחיים, חוץ משחור ולבן, מותר או אסור, עבירה או מצווה. משוואות אחרות, רגיש או לא רגיש. כן, רגיש או עדין, קשוב או אטום. שם לב או לא שם לב, אלה זה, אומרים, אולי זה קצת הבדל גם בין גברים לנשים, כן, שזה חלוקה נגיד לצבעים, זה ידוע שעיוורון צבעים זה מחלה גברית, 80% מעברי הצבעים אליהם גברים, ואגב, עיוורון הצבעים הנפוץ ביותר הוא בין חום לאדום, שזה מעורר כמובן שאלה מאוד מעניינת לגבי היכולת לפסוק בהלכות מראות, האם כל רב שפוסק בהלכות מראות עשה לפני כן בדיקה שהוא לא עיוור צבעים. מי שלא הלך לצבא, כי בצבא בודקים את זה. אז, אבל הכל, זה ידוע שגברים אומרים צבעים ירוק, כחול, צהוב, אדום וכו'. ונשים אומרות ירוק, ירוק בקבוק, ירוק ירקרק, ירוק טבע, ירוק זה, אדום, אדום אדם דם, אדום ורוד, אדום ורד, אדום... זה, מנעד צבעים הרבה הרבה יותר רחב. כי החיים הם לא רק או שחור או לבן, אלא יש ביניהם גוונים, גווני וגווני גוונים של צבעים. ואנחנו משגם זו מנסה או מבקש להעביר אותנו למשוואות אחרות של חיים. עכשיו, כל אחד ברמה שלו. הוא חי את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, ולכן הוא גם מגיב לעצמו ככה, אבל הוא קודם כל מעביר אותנו למשוואות אחרות, משוואות אחרות שהן לא מצוות ועבירות. והחיים מלאים באזורי חיים שהן לא מצווה ולא עבירה, אלא הן משהו באמצע. כן? כמו שאמרנו, לא כתוב, אין שום סעיף בשולחן ערוך, תהיה רגיש. אין סעיף כזה. אין שום סעיף בשולחן ערוך, תסתכל למישהו בעיניים כשאתה מדבר איתו. כאילו, תנסה ללכות, להיות בקשר עין. אין שום סעיף בשולחן ערוך, תחייך. או, כן, או אם מישהו לא הגיע, אז תתעניין למה הוא לא בא. לא כתוב את זה, זה לא מצווה, זה לא עבירה. זה סתם רגישות. עכשיו, השאלה כמה אתה רגיש, אבל הוא קודם כל מעביר אותנו לסיפור הזה, אומר להם, אנחנו משגענו, תדעו לכם, אני צדיק. אין לי שום בעיה, אם תפתחו שולחן ערוך ותעברו מצוות, עבירות, הכל וי, מצוות וי, עבירות, אין לי שום סימון ביומן. הכל בסדר גמור. אז מה כן יש לך? והתשובה שלו היא מאוד מאוד, אני אומר לכם, התשובה הזאת, אני הולך איתה, לצערי, אני חושב שהיה לי לא מזמן, לפני שבועיים, בדיוק על העניין הזה, לא שמתי לב לאיזה משהו, והצטערתי על זה אחר כך, אולי אני אספר את זה כאן, אבל בואו נראה מה הוא עונה להם. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר, שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. אני גרמתי לעצמי, זה אומר שזה משהו סובייקטיבי. הוא לא מבקש מכל אחד מאיתנו לחיות ברמה הזאת, לא. אבל הוא מספר לנו סיפור כדי שכל אחד מאיתנו ייקח את זה למקום בו הוא חי. בסדר? אף אחד מאיתנו כנראה לא צריך להיות ברזולוציה הזאת, אולי, כי אנחנו משגמזו ואנחנו, אין לנו ניסים, אבל כן אנחנו יכולים לגזור את זה לעולם שלנו. ולכן הוא אומר, אני גרמתי את זה לעצמי. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עם מסוי, שלושה חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה וכו'. בא אני, ואמר לי, קראנו את זה בדרך, ואמר לי, פרנסני, אמרתי לו, אמתן עד שיפרוק בן החמור, לא הספק כיפרוק, עד שיצא נשמתו. בואו ננסה לדון את הסיפור הזה בכלים הלכתיים. בסדר? בואו ננסה לדון את הסיפור הזה, להבין איך נחום יש גם זודן את הסיפור הזה. בכלים הלכתיים. זה אונס גמור. אונס גמור. הוא לא, אם היינו כאילו באים לבית דין, לדיינים או משהו כזה, ואומרים להם, תדעו את הסיפור, תשמע, אנחנו משגם זו, אנוס לגמרי. הוא היה אמור לדעת שאני שעומד מולו, הוא עוד רגע פורחת נשמתו, הוא יורד מהחמור, עשה כל מה שאדם נורמלי עושה. הוא אמר, תשמע, אני עוד שנייה, הנה אני יורד, אני איזה, ובינתיים אני הזה מת. אנוס לגמרי. האם כשקורא לי משהו באונס, זהו. פעם היה איזה מקרה ש איזה נער גנב רכב ונסע איתו ברחבי אותה שכונה שהם גרו בה. משטרה, הנער זה כמובן לא היה לו רישיון. המשטרה עברה שם איזה ניידת, ראתה רכב חשוד, התחילה מרדף, לא היה לו רישיון, הוא נבהל, נסע מהר, התהפך. ונהרג, והרכב הלך, עלה באש או משהו כזה. ויצא לי לפגוש את הנהג של הרכב, את הבעלים של הרכב, סליחה. נפגשנו באיזושהי הזדמנות, הוא סיפר לי את הסיפור, מה קרה. הוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה אומר, מה אני צריך לעשות משהו? ואני, כלום, אני, הייתי, גנבו לי את האוטו, זה הסיפור. ואחר כך המשטרה סיפרה לי שהאוטו שלי שנגנב, אז קרה איתו מה שקרה. תשובה הלכתית, מה זה קשור אליך? מה זה קשור אליך? אתה, האוטו היה נעול, כן, המפתחות היו במקום בטוח, כן, זה לא קשור אליך. הוא אומר לי, אבל אני מרגיש עם זה, יש איזה רגישות. בכל אופן, בממון שלי, ואתם יודעים שממונו של אדם זה חלק ממנו, קרתה תקלה, תקלה חמורה. אני צריך אולי לעשות עם זה משהו, אולי אני צריך, הוא ממש הלך ושאל אנשים מה נראה להם. ככה, היה לו הרהורי תשובה מהדבר הזה. אז בעולם המשוואות של מצווה עבירה, שכר ועונש, אנחנו משגם זו בסדר גמור. אבל הוא חי בעולם אחר. בואו ננסה רגע להבין את הסיטואציה. איך הוא דן את עצמו? הוא נוסע עם החמור, והמדרש מתאר שיש לו שלושה חמורים, והוא הולך לבית חמיב. אם הוא הולך לבית חמיב, אז כנראה מדובר של חמיב וחמותו הם אנשים כבר מבוגרים, זקנים, מן הסתם. הוא לא אדם צעיר, אנחנו משגם זו בשלב הזה, הוא כבר עשה כמה דברים בחיים. אז הוא הולך כנראה לבית חמיב, לתת להם מתנות, לתת להם איזשהו אוכל. אז הוא סידר את ה... זה נראה שזה מאוד מאוד מסודר, נכון? יש לו שלושה חמורים, אחד מאכל, אחד משתה, אחד מיני מגדים. ואז אני עוצר אותו. אומר לו, רבי, אני רעב. מה הוא בעצם עונה לו? הוא אומר לו, שנייה, רגע, אני רגע ירד מהחמור. סידרתי את זה נורא נורא יפה. החמור מסודר, המטען, כלומר, כנראה היה איזה, איזה עניין גם באיכשהו היה, איכשהו היה מביא את הדברים לחמי וחמותו. כן, כשהם היו באים ורואים את החמורים מסודרים, אחד כזה ואחד כזה, וואה, איזה יופי, איך סידרת את זה, איזה, איזה משובח זה, כלומר, יש כאן איזה... אז הוא אומר, רגע, כדי שהסדר לא יערס לי, אז שנייה, אני ארד ואני... תן לי רגע לפרוק, כי אם אתה תיקח כאילו בלי שאני... אתה יודע, זה כמו שיש בחלק מהחנויות, אתה אומר לך, אם אתה רוצה את הסחורה, תיקה למוכר. למה? כי כל אחד יתחיל לקחת, וזה, וזה, וזה יתבלגן. המוכר יבוא, המוכר יודע איך עושים את זה, הוא יביא לך, נכון? יש כאלה חנויות שמבקשות את הדבר הזה, לשמור על הסדר. אז אנחנו אומר לו, תקשיב, אני יורד, הנה, אני אעשה לך את זה, מפה לשם הוא מת. ברמה של אנחנו משגם זו, הוא אומר, אני לא קלטתי את הרגע. אם הייתי מצליח לצאת מהסיפור שלי, כל אחד מאיתנו נמצא לפעמים באיזשהו סיפור, הייתי מצליח לצאת מהסיפור שלי, שאני כרגע הולך לבית חמי, ואני מסודר, ואני כבר חושב איך הם ישמחו, ומה קניתי להם, ואת הפירות הזה הם אוהבים, ואת הפירות היבשים האלה הם אוהבים וכו'. והייתי מצליח רגע לצאת אליי, אני הייתי קולט את המבט הרעב בעין, והייתי אומר לו, כך! כך! הייתי קורא, מיד נותן לו. חוסר היכולת להחליף מסלול. תראו, אני אמר לכם משהו שקרה לי לפני חודש, אני מספר את זה כאן, אני קצת מתבייש בזה באמת. אבל נסעתי לציון של רב שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה, ביורצייט שלו. נסעתי מכאן עם רכב, כמה זה מפה לשם, להר המנוחות, זה 10 דקות נסיעה. 40 דקות לקח לנו. היה באותו יום לוויה של ראש ישיבת המתמידים בירושלים או בביתר, לא זוכר, היה פקקים ממכון מהיר עד לקח לי 40 דקות להגיע מפה לשם. והייתי כבר צריך לצאת, בקיצור, בקושי נשאר זמן. בסוף גם שמתי את האוטו, שרתי אותו בתחילת דרך הר המנוחות, והלכתי ברגל בכלל. וכשהגעתי סמוך לציון, פתאום עבר איזה יהודי שאני מכיר, אומר לי, נו, אתה יכול לבוא רגע לאיזה מצווה, מצווה, יש לנו כאן איזה אזכרה. אמרתי לו, תשמע, אני בדרך למצווה אחרת, כאילו, יש פה מלא אנשים, כאילו, היה נראה לי שהוא מגייס לאנשים אחרים, וזהו, והמשכתי. אחרי זה פגשתי אותו, והוא בעצם, זה היה בשבילו. זה היה אחד מבני משפחתו, שהוא היה, עכשיו לא הייתה שם בעיה, שם אלפי אנשים, בגלל הלוויה, זה לא שהוא היה בלי אנשים, הוא היה. אבל אמרתי לעצמי, אני הייתי כאילו תקוע בסרט שלי. אני הולך ליורצייט שלו בשלהם, ולכן באמת לא ראיתי, אני הייתי בטוח שהוא אוסף אנשים בשביל מישהו אחר. ועד מישהו אחר, בסדר, יש כאן הרבה יהודים, אני, יש לי, הזמן שלי קצוב, הוא ימצא, אבל לא הצלחתי לשים לו שזה בשבילו. שהוא אוסף בשבילו. זה הבדל גדול מאוד אם אדם אוסף 10 אנשים בשביל מישהו אחר, או אוסף 10 אנשים שקשורים אליו. אז קודם כל ביקשתי לו סליחה, אמרתי לו, תשמע, אני ממש מצטער, איך לא שמתי לב, והוא אמר לי, בסדר גמור, היה שם עוד מלא אנשים, אני תוך שנייה מצאתי, אין שום בעיה, והוא גם ראה שאני כזה... אבל על זה אני מדבר. על זה אני מדבר. כלומר, אם לצורך העניין בגלל זה הוא לא היה מוצא 10 אנשים, אז על זה אני מדבר, על היכולת שלנו, באמצע החיים, כשאנחנו באיזשהו מסלול מסוים, להצליח להיות בגמישות הזאת, ולהצליח להיכנס לסיפור אחר, באופן מיידי, תוך כדי. כשמישהו פתאום עובר לידך וקורא לו משהו, ואתה, כלומר, מה שקרה אצל נחום משגם זה שהוא נשאר בתוך הסיפור שלו. אוקיי, אני עדיין בדרך לחמי וחמותי. עדיין מה שחשוב זה החמורים. יש פה איזה אני ודאי אטפל בו, אני אבל עדיין מנסה לשמור על הסדר של החמורים וכו'. בעוד שרמת רגישות מאוד מאוד גבוהה, עוד פעם, זה הכל לפי נחום משגם זו. אני אומר עוד פעם, בכלים הלכתיים הוא פתור לגמרי. אבל אומר, אם הייתי מצליח רגע לצאת לגמרי מעצמי ולהיכנס אל אני, הייתי רואה שהוא נמצא במצב חירום, והייתי קורא לו מיד איזה משהו ונותן לו. עכשיו, זה סובייקטיבי לגמרי. אין לדבר אפילו סוף. כלומר, תגידו לי אחרי השיעור, טוב, הרב, אז תן לנו כללים, תן לנו הלכות, איך נדע? אני לא יודע להגיד לכם איך נדע. אני לא יודע להגיד לכם. אני יודע שצריך להתפלל על זה. להתפלל על זה, שלא נפספס, שלא נטעה, שלא... לפעמים זה עניין של... אולי אחרי שסיפרתי איזה פדיחה אחת בזיון, אני אספר גם איזה משהו שפעם כן הצלחתי. עשיתי באוטובוס, ושבתי ליד איזה יהודי זקן. לא יודע אם זקן, זה המילה. נראה לי כן, הוא היה זקן, הוא היה זקן גם, לא רק בגיל, אלא גם, גם באיך שהוא התנהג, במנטליות. הוא ככה היה כזה מבוהל קצת. בקיצור, הם מגיעים לירושלים, אני רואה אותו מתחיל לזוז במקום בחוסר, לידי, הוא קצת זז כזה בחוסר נוחות, והוא מוציא את הטלפון, והוא משחק, כאילו, טלפון כזה נוקיה, והוא לא... לא... עכשיו, האוטובוס זה המקום שהכי אנשים אוהב להיות שבלולים. אוזניות, לתוך, אל או ישני, או בתוך עצמו, אל תפריע לי. זה אנשים מגיעים לאוטובוס, אל תפריע לי, אל תטריד אותי פה. אז אני רואה שהוא כזה, ככה... אז אמרתי לו, אדוני צריך עזרה, אתה מסתדר? הוא אומר לי, או, טוב שאתה פונה אליי. תראה, אני צריך להגיע לירושלים, לבנייני האומה. ושם אמורה לחכות הבת שלי דבורה, שאני צריך להתקשר אליה, שהיא... אבל אני לא מוצא את השם שלה באנשי קשר. כי זה טלפון שרק אשתי הביאה לי אותו לדרך, כי אני לא יודע איך משתמשים בדברים האלה בכלל. יש לנו רק טלפון רגיל בבית, אין לנו זה, ואני לא יודע. אני אומר, טוב, אז תביא לי את הטלפון, אני אחפש. איך קוראים לה? קוראים לה דבורה. טוב, אני מחפש, חפש, חפש. דבורה, לא מוצא בדלת. אני אומר לו, טוב, מה השם משפחה? אולי שמרתי עם זה בשם משפחה. שם משפחה, לא זוכר, זה שם שוורץ, מה? מחפש בשין, שום דבר. לא, איך קוראים לבעלה? אולי דרך בעלה? לא, זה, לא מוצאים. עוד שמה, לא מוצא, אולי יש לה... אז אמרתי לו, תגיד, אולי יש לה איזה כינוי? זיזי! אנחנו קוראים לה זיזי! תחפש מה עוד זה? מצאנו זיזי, התקשרנו, היה מבסוט. את שומעת זיזי, יש פה בחור צעיר, בזכות מה מצאנו. די, די, כל כך מתוק. זיזי. המשכתי איתו, אני צריך לרדת תחנה אחר כך, המשכתי איתו לבנייני האומה, ירדנו, ראיתי שהוא פוגש את זיזי, חיבוקים נשיקות, והכל... אז זה דוגמה, אבל ל... מישהו זז לידך בחוסר נוחות, אתה בסרט שלך, אתה צריך לרדת בתחנה שלך, אתה קורא את הספר שלך, יש לך את האוזניות שלך, אתה שם לב, אתה מצליח רגע לצאת מהסרט של עצמך ולהיכנס אל השני, זה היכולת לעשות בחיים פניית פרסה. לפעמים זה קשה, אתה רץ על איזה מסלול, ופתאום יש כאן איזו סיטואציה שדורשת ממך לעשות פניית פרסה, ולספר לעצמך עכשיו, להיכנס עכשיו למוד אחר, אני אגיד לכם, עוד משהו. מתי הרגשתי כמה זה קשה, לי, וכמה אולי זה קל לאחרים? היינו עם הילדים לפני, נראה לי בשנה שעברה, אולי, בחנוכה בחדר, או שנתיים, לא זוכר כבר, בחדר בריחה. הייתם בחדר בריחה פעם, עשיתם את ה... ושם אני הבנתי כמה, למה זה קשה לי כל כך. כי החדר בריחה עובד כל הזמן על לצאת מהקופסה. לחשוב הפוך, לחשוב עקום, לחשוב לא פה. עכשיו, אני כאילו, בוגרים, חושבים ישר, זה אחד, שתיים, שלוש. והדבר המדהים, שהילדים שהיו איתנו, הם כאילו, תוך שנייה קלטו את זה, כן, אתה... יכולת אותי לחשוב בצורה גמישה וללכת כאן, ואז פתאום להחליט, לא, זה מכאן, בוא לשם. זה היה מדהים לראות את זה, כאילו, אשתי ואני הרגשנו הכי, הכי סתומים שם, הכי לא זה, והילדים היו נורא נורא זריזים, מאוד מאוד גמישים, מאוד... אז באמת לילדים אלה הם שום יכולת לעבור תוך שנייה מדבר לדבר, והם דעתם גם מוסחת בקלות. האם אנחנו המבוגרים מסוגלים לשמור על האפשרות הזאת, ואם קורה לידינו משהו, למרות שאנחנו חזק מאוד באיזשהו מסלול, אנחנו יודעים לשים לב. יודעים לשים לב, יש פה בת מצווה למטה, אחרי זה אתם מוזמנים ללכת לאכול על חשבונם. כן? אז, כאילו, נחומיש גם זו, הוא החזיק, אפילו ברמה הזו, הוא החזיק את הסדר. החמורים היו מסודרים, והוא ניסה להחזיק את זה, שישאר מסודר. אבל מי אמר? אולי בזמן הזה, אם היית קולט נכון, היה צריך עכשיו לפרוק את הסדר הטוב ומיד ככה לקרוע משהו ולתת לה, לעני הזה, אם היית, אם הוא היה מצליח לשים לב. עכשיו זה, כמו שהזכרנו, זה רמות מאוד מאוד גבוהות. אבל כל אחד לעולם שלנו יכול לייבא את זה. ותראו, אני אספר לכם עוד דוגמה. לפני, זה היה לפני הרבה שנים, פגשתי זוג שאני... הייתם מוכרתם אותם, אז פגשתי אותם לפני החתונה. ויש לי שיחה מובנית לזוגות לפני חתונה, אני יודע איך אני מתחיל, איך אני זה, ובסוף, ואפילו יש לי איזה בדיחה פה, בדיחה, כאילו זה כבר עשיתי שיחה שעשיתי אותה עשרות פעמים, לא יודע כמה, אולי יותר, עם זוגות, וכאילו זה רצה, וכם התעניינות וכל זה. אז אני ככה מתחיל, וזה, והערת פנים, השלוחכם, איזה יופי, ואיך הכרתם, טטטטט, ומתחיל את השיחה. ותוך כדי אני שם לב ש... כאילו שזה לא... שהיא יושבת ככה כזה... אז... אפשרות אחת זה כאילו להמשיך. עוד משפט וחצי, החלטתי לשים לזה לב. לעצור רגע ולשים לזה, עכשיו זה קשה, אתה כבר על איזה מסלול, ואתה כבר זה, והם שניים, הבעל מאוד מאוד קשוב, מאוד קשוב, עם עיניים כאלה גדולות, והיא, בסדר, אולי היא עייפה, אולי היא חולה, אולי זה, אני עצרתי, אמרתי, תגידו, הכל בסדר? את מרגישה בסדר? הכל טוב? הכל... ואז הם עוד היו נשואים, האיש ענה לי, הגבר, לא, היא אחות, היא עשתה משמרת לילה, אז היא עייפה. טוב, בסדר. המשכנו עוד שני משפטים, ואז, אני אומר, תגידו, אתם בטוחים שהכל בסדר? את בטוחה? ואז היא אומרת לי, לא! לא, הכל בסדר. אני בכלל לא רוצה להיות פה. הכל בגללו, בגלל אמא שלו, שמתעקש שאנחנו נתחתן ברבנות, אם זה היה תלוי בי בכלל, אמרתי לה, או, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. אז בסדר, אז הגעת כאן בגלל אמא שלו וכל זה, אז מה הציפיות שלך ממני? כאילו פתאום השיחה הלכה לכיוון אחר לגמרי. שיהיה כמה שיותר קצר וכמה שפחות דיבורים. לא יודע, אמרתי לה, מצוין, הנה יופי, אז אני מבטיח לך חופה קצרה, אני יכול להיות אוויר, לא תרגישי שזה עובר. בסדר? מצוין. עכשיו כבר הגעתם לכאן, אז בואו תשמעו מה קורה בחופה הקצרה. התחלנו לדבר וכאן נוצא שיחה אחרת, שלמרבה הפלא התארכה. ולא תמיד זה מסתיים ככה, אבל במקרה הזה זה הסתיים בזה שהיא אמרה לי, אתה שומע שלא תקצר בחופה, תגיד את כל מה שאמרת, תגיד. אבל זה לא היה קורה אם לא היה לי מספיק את זה, לשים לב וללכת על הדבר הזה. וכאילו לעשות את הפניית פרסה הזאת. לפעמים, ברוך הבא, לפעמים זה גם תוצר, זה להחליט האם לשים לב לטעות. היה, אני עכשיו חייב לספר מלא הצלחות כדי לשקם את עצמי מהסיפור שסיפרתי על גבריאל, נשמע, יש לך פה מקום של מלאכים, של רוכבים. כן, כבוד לרוכב בבקשה, מספר 2 בסטראבה. היה טקס יום הזיכרון בפתח תקווה, שהייתה לי את הזכות להנחות אותו. אז הוא עסק בשתי דמויות, כמובן המשפחות נמצאות בקהל וכו', ואחת הדמויות שמו, כאילו רצו להקרין עליה סרט לפני שהתחילו לדבר עליה, ואיך שהם התחילים להקרין את הסרט, שמו תמונה לא שלה, של קצין אחר. שמו תמונה של מישהו אחר שנהרג, גם כן קצין של ארז גרשטיין, מי שמכיר, תמונה שלו, הוא לא בו עסקנו, עסקנו מישהו אחר, אבל שמו תמונה שלו. אני ישבתי בקהל באותו רגע, והידי היה קצין, אומר לי, שמה, זה לא הוא, זה מישהו אחר. וואו. אז כשעליתי חזר לבמה, החלטתי להתייחס לזה, לעשות פניית פרסה. להגיד, תראו, אנחנו עסוקים ב... זה וזה, אבל בטעות, עלתה פה תמונה של ארז גרשטיין, אבל אין טעות, כי כנראה בשמיים שני הגיבורים האלה הם ביחד. רגע, אולי נזכיר גם את זה, כי זה עכשיו בדיוק היום הנפילה שלו, פרשת ויצא. הראשון היה דרור ויינברג, השם מקום דמו, שנהרג בליל שבת פרשת ויצא השבוע, זה בדיוק ההזכרה, אז עסקנו בו, הוא היה הדמות, ואימא שלו הייתה בקהל ומשפחתו, ובטעות, במקום עשית תמונה שלו, היה שם תמונה של ארז גרשטיין, אחד צנחן, אחד גולנצ'יק. אז אמרתי, בסדר, אז נכון, זה ארז גרשטיין. אבל למרות שכאן בארץ יש תחרות בין צנחנים לגולני, יש לי תחושה שבשמיים הם נמצאים ביחד באותו מקום. וזה שחרר באמא של דרור קמה מהקהל ואומרת, נכון מאוד, זה לא היה התמונה שלו, אבל תודה רבה שאמרת. כאילו, היא פתאום רואה, אתה יודע, זה לטעות, לא טועים בדברים כאלה, לא עושים טעויות בערב, זה יום הזיכרון בתמונה של חלל. זה לא עושים דברים כאלה, זה קרה, תקלה, לא יודע איך קרה. אבל העובדה שקרתה פה איזה טעות, וקדוש ברוך הוא נתן לי מספיק את הדעת, ללכת איתה, עם הפרסה הזאת, ולהתייחס אליה, ובמקום להתעלם, ואז כולם מרוויחים מזה, מהרגישות הזאת. לפעמים זה קורה, לפעמים זה לא קורה. אם אתם שואלים אותי, מה עושים? בעיניי זה בעיקר להתפלל. על זה אני מתפלל, שאומרים אל תביאנו לידי ניסיון, לא לידי ביזיון, אז עיקר התפילה זה על זה, שאם תזדמן לידינו סיטואציה שבה אנחנו נצטרך להיות רגישים וקשובים, למרות שאנחנו נהיה באיזשהו מסלול מסוים, יהיה לנו את המספיק שכל ודעת לעשות פרסה ולהגיד, המסלול הזה כרגע גמר, אני עכשיו מצליח לעבור תוך שנייה לפה. להיות רק מרוכז שם, וזה דבר לא קל. על זה אנחנו משגם זו, שהוא כל כך רגיש, אומר, הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יישומו, איך לא הסתכלתי לך בעיניים? הרי אם הייתי מסתכל לך בעיניים, לפעמים אתה מסתכל בעיניים על מישהו, אתה רואה איך הוא נראה. אתה רואה אם מישהו מבקש צדקה והוא לא מסתכל עליך, הוא מסתכל כבר על ההוא, על הבא בתור. אתה רואה אם מישהו מבקש לך צדקה והוא מסתכל לך בעיניים, אתה רואה את הכאב בעיניים שלו. איך לא הסתכלתי לך בעיניים? איך לא לחצתי לך את הידיים? אם הייתי לוחץ לך את היד, אולי הייתי מרגיש את הרעד הקל הזה, את הכאב. איך לא, כן, איך לא הסתכלתי לך על הרגליים, אולי עם טיפה רועדות, כן? ולא נתקרה דעתי עד שאמרתי כל גופי ימלא שכין. כלומר, בעצם הוא אומר, איך? באתי לעזור לך. עשיתי מה שנכון ומה שצריך, אבל לא יצאתי מהמסלול בשבילך. ונחום שגמזו, לפי הרגישות הגבוהה שלו, אמר, אם זה ככה, אז אני... לא, לא, אם נכשלתי ברגישות הגבוהה הזאת, אז אני לא רוצה את האיברים עליו. עכשיו, התלמידים שלו אומרים, וואי, רבי, אוי לנו שראינו אותך בכך. מה, תכף סובל. מה הוא אומר להם? אוי ואבוי לי אם לא הייתי כזה. זה מה שנתן לי את הטעם בחיים, הרגישות הגבוהה, לזולת, למאורעות שקורים. זה מה שהפך לי את ה... זה מי שאני. יש לזה הרבה מאוד מעלות ורווחים, יש לזה גם מחירים. הוא אומר, אני לא... אבל הוא אומר בסוף, אבל אני לא מוכן לוותר על התכונה הזאת. אני לא מוכן. זה מי שאני. מסתכל, רגיש, שם לב, כל דבר, גם זה, גם זה, גם זו לטובה. פעם אחת הוא נכשל, ויש לזה מחיר. תראו, זה... כל מי שהוא... כל מי שהוא אוהב מוזיקה, אז הוא נהיה רגיש לצלילים. אז כל זיוף מפריע לו. אולי היה עדיף בלי. חבל, כל דבר מפריע לך, בוא, תזרום, ככה, דחקות. אני מעדיף לסבול הרבה מאוד זיופי צלילים, אבל לא לאבד את הרגישות למוזיקה. ומישהו נהיה רגיש לצבעים, אז כל איזה התאמה של זה, לא, לא, לא מתאים, אה? אז עזוב, תזרום, תזרום, אתה צריך את כל הרגישות הזאת, סתם תוקע אותך. אני מעדיף לא לאבד את הרגישות, להישאר איתה ולעשות את המחירים. אתה שואל שאלה או שאתה רק... סליחה. אז אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך, אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. אז לאן אנחנו לוקחים את זה בחיים שלנו? כתבתי כאן בכותרת על משמעותו של רגע. על היכולת, אנחנו מברכים כל יום בברכות השחר, המכין מצעדי גבר, וכל אחד מאיתנו כשהוא קם בבוקר יש לו איזשהו מסלול, שהוא יודע מה הוא יעשה היום, פחות או יותר אני הולך לפה ולפה ולפה, ויש איזשהו מסלול כזה. אבל אנחנו צריכים מדי בוקר להתפלל לקדוש ברוך הוא, שכשיהיו לנו כל מיני מפרצים, כל מיני חדירות לחיים מכל מיני גורמים, לא נהיה עיוורים, לא נהיה אילמים, לא נהיה סומים, לא נהיה אטומי אוזניים, נשים לב. ואם זה ידרוש מאיתנו לשנות את מסלול החיים של אותו יום, יהיה לנו מספיק אומץ וגמישות לעשות את זה. זה יכול לקרות, אגב, זה קורה במכון כמעט מדי יום, כי בגלל שהמכון נמצא בכזה מקום מרכזי בירושלים, ברוך השם, כניסה לעיר אפילו. אז בסדר, יש לך יום לרבנים פה, מכין שיעורים וזה, ושיעור, ותלמידים, וחברותות, והיום שלך הוא מלא, אתה מלא את היום. אבל כנראה שכמעט בכל יום קורה שמגיע פה איזה תלמיד מאיפשהו, שפעם למד פה לפני שנתיים, לפני שלוש, ועכשיו הוא הגיע, כי עכשיו קרה לו משהו, כי עכשיו הוא צריך אותך. אז מה תגיד לו, תבוא מחר? עכשיו הוא פה. ברור שתקבל אותו, נכון? דבר איתו. גם שאתה מקבל אותו, איך אתה מקבל אותו? אם אתה מקבל אותו ואתה בעצם משדר בלב, נתקעת לי בלוז, בוא נתקתק את זה כמה שיותר מהר, ופעם באה תתאם איתי חודש מראש, או שאתה אומר, עכשיו הוא הגיע, זה מה שצריך לקרות עכשיו, אני איתו. אבל זה משבש לך את כל ה... עכשיו אני כאן. היכולת להיות כאן ועכשיו בזמנים לא מתוכננים. ואנחנו משגם זו מנסה להעביר לנו את היכולת הרגישה הזאת. שהיא לא פשוטה. הנה, אפילו אנחנו משגם זו, בסוף, קרתה לו איזה תקלה עם הדבר הזה. אז כנראה גם לנו תקרן התקלות, אבל השאלה היא, האם אנחנו מוכנים לעבור ממשוואות חיים של צודק, לא צודק, נכון, לא נכון, מצווה, עבירה, אשם או לא אשם, אני לא אשם, זה לא אשמתי, זהו, בסדר? זה עולם אחד, מי אשם? מי אחראי? ואם זה לא אני, אז נגמר הסיפור. לעולם משוואות של רגישות, של צבעים הרבה יותר עדינים, של נכון שאני לא אשם, אבל יכולתי לשים לב. נכון שאני לא חייב, אבל אני יכול להיות הרבה יותר רגיש. נכון שאין שום, לא כתוב את זה בשום מקום, אבל אם הייתי קצת יותר שם לב לעיניים, להבעות הפנים, לא כתוב בשום מקום בשולחן ערוך שצריך לשים לב להבעות פנים. לא כתוב, אין הנחה כזאת. אבל מי ששם לב להבעות פנים יכול לגלות הרבה מאוד על בני אדם. פעם יש סיפור על שלום זלמן אוירבך, שהגיעו אליו איזה כמה אברכים, בסוכות זה היה, והוא מסתכל על זה, יש תמונה, לא סיפור, יש תמונה, צילמו אותו, שהוא מסתכל על זה, תינוק, אומר, מה יש לתינוק הזה? הוא לא בסדר, הוא לא מחייך. למה הוא לא מחייך? אז הוא אומר לו, הרב, זה... לא, זה לא הגיוני, תינוקות תמיד מחייכים, ואז הוא התחיל לעשות פרצופים לתינוק. זה לא גן, ככה, ומישהו צילם, יש תמונה בספרים של התורה המשמחת, שרואים אותו עושה לו כזה, עד שהוא חייך ורק אז הוא נרגע. הוא שם לב, האם תינוק מחייך או לא מחייך. תגיד, למה אתה לא מחייך? מה, איפה החיוך שלך נעלם? רגישות. רגישות מאוד מאוד גבוהה. ואני אומר, אם אנחנו נעבור קצת למשוואות כאלו של חיים, אז העולם יראה אחרת. העולם יראה אחרת, בני אדם יראו אחרת. ישימו אליהם לב אחרת. אנחנו ניפגש הרבה לפני שקורות תקלות. הרבה לפני שמישהו זה, אנחנו ניפגש, אנחנו נשים לב אחד לשני. אנחנו לא נעבור מעולם של מחויבות, אלא לא נחיה בעולם של מחויבות, אלא נחיה בעולם של, של, של רגישות, של תשומת לב, של עדינות. נחיה בעולם שההפכים קשה להפוך אותם, כי זה מאוד מאוד עדין. נחיה בעולם מאוד מאוד נעים. ועל זה צריך הרבה תפילות לזכות לזה. גם הורים עם הילדים שלהם. נשים לב. אם מישהו איחור ככה, קצת עצוב, קצת פה, קצת איזה לחץ. שים לב, שים לב דברים האלו. לזה קורה לנו נחום איש גמזו. הוא לקח על עצמו, בגלל שאלה היו מהות חייו, הוא לקח על עצמו עונש כבד מאוד. אנחנו לא צריכים לקחת על עצמנו כאלה אנשים, מספיק אם ייקח עלינו איזה קבלה, לנסות לעבור ולחיות בעולם ערכים כזה. לא רק בעולם ערכים מוחלט של מותר אסור, מצווה עבירה, נכון או נכון, אלא בעולם של רגישות, של תשומת לב לעיניים, עולם של לב, עולם של בסוף עולם של נחמה, שיוצר נחמה אמיתית, ולכן הסיפור הוא על נחום איש גמזו. כן. איזה תשובה תעשה? כאילו הוא אומר, כביכול מה שהוא אומר זה, אם אני לא שם, אם האיברים שלי לא שמים לב לזולת, אז אני... זה מין איזה זעקה גדולה ומרה, זה כאילו היה חזק ממנו. טוב, חזקו.